טוב שתזכירו לי, פעם קודמת, כשראים פסקה אחת, תעזבו לי רק בזה. טוב, שלום לכולם. תזכירו לי, נראה לי שראינו פסקה אחת, בסדר? מי שיודעת להזכיר לי? כן, פרק י' ד', פסקה א', לדעתי סיימנו, נכון? טוב, אז נתחיל, יאללה, פסקה ב'. בסדר? אני אדלג על א' אחד ואני עובר לפסקה ב'. כן, כן, אנחנו ממשיכים בדפים. בסדר? יש? בסדר, אנחנו פסקה ב', טוב, שלום לכולם. אנחנו התחלנו באמת, דיברנו פסקה א', ראינו את התשובה, שהרב מרים אותה, שתשובה זה לא רק לשנות רע לטוב, לשנות מידות רעות, לשנות מחשבות רעות, אלא תשובה זה גם טוב קטן לטוב גדול, נכון? אותם שינוי של כל המניעים, ובעצם זה הופך את התשובה למשהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר מקיף, הופך את התשובה למשהו הרבה יותר משמעותי בחיים. לא ככה שמדי פעם פוגשים אותו, אלא מלווה אותנו כל הזמן. אמרנו איזה תנועה כזאת של תשובה שצריכה להתלוות, אלא תנועה של התבוננות, ומתוכה כל הזמן תשובה, ו... ואדם לפי מידת היכולות, לפי מידת הזה, הוא כל הזמן בעצם באיזה עיצוב פנימי כל הזמן. טוב, אנחנו עכשיו בפסקה ב', בסדר? דילגתי על אחד, א' אחד. לפעמים, בסדר? יש כולם? לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה. והגוף נעזב מן הנשמה. ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, מוצא את הנשמה, את הגוף, שבור בקלקולי תכונותיו, ומתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. בשביל כך צריכה התשובה למחפת זיכוך המידות, להיות קודמת לעלייה ההסתכלותית. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף ולנשמה, גם בהתעלותה העליונה. יש לכם חבר'ה, אנחנו בסדר? טוב. בעצם, הרב מדבר פה על הסיטואציה היא כזאת. אדם שהוא שומע דברים גדולים, רוצה לגדול במידות, במחשבות, בהכל, ובאמת הוא מבין את הדברים, והוא מתמלא באמת במחשבות גבוהות יותר, גם ברגשות סביב זה, באמת את הרגשות טובות מרוממות, אבל את הגוף, יש איזו שכבה בתוכו שהוא לא אלא למעלה, הוא השאיר אותה למטה, נקרא לה גוף, בסדר? ואז נוצרת איזו בעיה, כי הצד העליון שלו הלך והתעלה, והצד הנמוך לא רק שלא התעלה, הוא אפילו הלך קצת אחורה. תכף נסה להסביר למה זה ככה. ואז כשהוא חוזר ככה לקרקע, נוחת חזרה לזה, אז פתאום הוא מוצא בתוכו איזה סוג של פיצול אישיות כזה. משהו השתנה. תראו, תמיד יש איזה פער בין ה... מקום היותר גבוה אצלי, החושב, המצפה, השואף, הרצוי, לבין המצוי. תמיד יש איזה פער. הפער הזה הוא טוב, הוא לפעמים קשה, אבל הוא פער טוב. כי הפער הזה כל הזמן, אני עם המחשבות, מנסה ללכת גבוה יותר, יותר רחוק קצת עם מה שאני עכשיו, ואני עוד לא נמצא שם. וככה נוצרת תנועה. בסדר? אני חושב על משהו, שואף אליו, מתמלא איזה רצון אליו, ואז לאט לאט גם זז אליו. בסדר? ואז אחר כך מגיע לאותו מקום, זה לא מתיישב, זה עוד פעם נוצר. כל הזמן איזה פער כזה רצוי מצוי שהוא טוב ומצוי. הוא יוצר את ההתקדמות, אמרתי הוא לפעמים קצת קשה, אבל אם מבינים אותו, אתם מבינים שבאמת אנחנו, ככה אנחנו גדלים, אז זה טוב. כאן בפסקה שלנו נוצר פער לא פרופורציונלי בין שני החלקים האלה, בין החלק הגבוה יותר לחלק היותר נמוך. למה? כי מצד אחד, חלק אחד באמת התרומם למעלה. הוא שמע דברים גדולים ומתרגש מהם ורוצה אותם, אבל הוא השאיר את הקומה הנמוכה, את קומת הגוף למטה. אז לא רק שהיא לא עלתה, היא הלכה אחורה. למה היא הלכה אחורה? כי כל עוד לגוף יש את הנשמה, לרגש יש את השכל. כל עוד הם ביחד, אז אחד מפרה את השני. אנחנו לא נותנים לאיזה חלק בתוכי להיות ככה פרה, אלא תמיד הוא מודרך עם איזה מחשבה, עם איזה התבוננות, עם איזה זהירות. אז יש עליו שמירה. אבל אם נוצר איזה נתק, דווקא בגלל שאדם רצה לעלות גבוה, אז חלק אחד עלה למעלה, חלק שני ירד למטה. למה? כי לא היה שום דבר ששומר עליו, שום דבר שמדריך אותו. ואחר כך כשהוא חוזר למטה, פיצוץ. מסוכן מאוד, אומר הרב. שני החלקים האלה באמת עכשיו הם לא מתכתבים ביחד. נוצר פיצול אישיות כזה מסוכן מאוד. מה עושים עם זה? מה התיקון לזה? וזה גם יובן קצת יותר מה אנחנו מדברים. שלמחשבות הגבוהות שאדם לומד ומתעלה ורוצה, הוא צריך לצרף תיקון מידות. תיקון המידות הוא החוליה שמקשרת בין החלק של הגוף, החלק היותר נמוך אצלי, לבין החלק הגבוה. תיקון המידות. כשיש תיקון המידות, אז זה לא נעזב. אז תמיד כשאני לומד אמונה והמחשבות שלי גדלות ואני עם תיקון מידות, אז כל הקומה הולכת אחרי זה. בסדר? אין את המצב הזה של הפירוד הזה ואחר כך את הפיצוץ. בסדר? כי תיקון המידות הוא עוסק יותר בחיים עצמם. נכון? אם אדם עכשיו, בוא ניתן דוגמה. נגיד אדם שמע דברים ככה, שיעור לראש שנה, זה היה מאוד גבוה וזה, ואחרי זה בסוף, ביום יום, עם החדר, עם החבר שלו בחדר, הוא לא מסתדר, הוא מתעצבן עליו, וכל הזמן זה, אז, ועל זה הוא לא עובד, כי עכשיו הוא עובד רק על המחשבות, אז הנצחת איזה פער מסוים. כשעבדת על המידות, אמרת, לא, כשאני עובד על המידות, אני לא מחר משנה את הכל, אין דבר כזה, בסדר? זה משהו, זה מאוד עני המידות, ולכן זה לוקח זמן. אבל אני בתהליך כזה, אז עכשיו כל הקומה עולה למעלה, בסדר? ואז אין את הסיכון הזה. אני חושב שעכשיו זה יותר יובן. בואו תראו בפנים, יש שאלות, נשמח. תראו, לפעמים, על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, אדם רציני, כוונות רציניות, הוא שומע דברים גדולים, באמת רוצה לגדול, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה. אבל, אני מוסיף אבל, והגוף נעזב מן הנשמה. הרגש, המציאות היותר בסיסית שלי נעזבה מהשכל, מהנשמה, ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. למה? כי גוף בלי שכל, גוף בלי נשמה, אז הוא פרה, אז הוא משתלטים עליו דברים נמוכים. אין לו את מה ששומר, אין מה שמלווה אותו כל הזמן. טוב, אבל יותר מסובך. אחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה שלו נגמרת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, הוא חוזר למצב הרגיל, מוצא את הנשמה, שאם היא קודם התעלתה, היא הלכה למעלה, היא כבר שמעה דברים גדולים, היא הרגישה דברים מאוד גדולים. את הגוף, שהוא הלך אחורה, נכון? כי לא הייתה לו את ההשגחה, הוא ככה, הוא לא שמור מספיק, אז הוא הלך לפי הגוף, לפי הנמוך, שבור בקלקולי תכונותיו. מתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. לא כמו המלחמה הרגילה של האדם, נכון? אדם הוא, אדם בדרך כלל, הוא צריך להיות לוחם, ככה הוא מספרי המוסר, נכון? אנחנו כל הזמן לוחמים, מלחמה פנים ואחור. זה מלחמה טובה, זה מלחמה שכל הזמן מגדלת, זה טוב מלחמה כזאת, אבל מלחמה הזאת, תוצאה מהמצב הזה, היא לא נורמלית. היא מלחמה יותר גדולה מהרגיל, והיא גם מאוד מסוכנת. אמרנו, פיצול אישיות כאן, אדם מרגיש בתוכו שני דברים מאוד מאוד סותרים. ומצד אחד, יש לו איזה רגשות מאוד גבוהים, מחשבות גבוהות, מצד שני, במידות, או בכל מיני דברים נמוכים, הוא מרגיש כזה נמוך, איזו סתירה כזאת, ואיזו כפילות כאילו בתוכו. לכן, כדי למנוע מהדבר הזה, מהדבר הזה שקורה לפעמים, שיכול, עלול לקרוא לפעמים, בשביל כך צריכה התשובה עם חפץ זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה הסתכלותית. קודמת מבחינת החשיבות, זה לא חייב להיות שאתה גומר את זה ואחר כך תתחיל את זה. יחד עם זה שאתה שומע דברים גדולים, לומד דברים גדולים, רוצה באמת להבין את ה... להעלות את המחשבות שלך, באמת לרצות דברים גדולים, יחד עם זה זיכוך המידות. זיכוך המידות זה מבטיח את זה שתנועת הגוף לא נעזבת. היא מטפסת יחד. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה, גם בהתעלותה העליונה. בסדר? אז תיקון המידות זה משהו כזה, זה לא גוף. הגוף לא רוצה לתקן מידות, הגוף רוצה לאכול, הוא רוצה דברים של גוף. בסדר? הנשמה היא רוצה דברים יותר עליונים. תיקון המידות זה החוליית קישור הזאת. בסדר? אז זה שומר מפני המצב הזה, וזה גם מסביר לנו את החשיבות הגדולה של זה. בסדר? מה היחס בין התשובה, שכשאדם שומע, לומד דברים גדולים, לבין תיקון המידות? שני הדברים נצרכים. אבל זה ההתאמה הזאת, הביחד הזה יוצר מצב כזה שכל הקומה מתפתחת. בסדר? לא רק המחשבות, לא רק הרצונות הגבוהים, המרגשות, אלא כל הקומה עולה. בסדר? מובן? אין לכם שאלות, מה נעשה? בסדר. פסקה הבאה. שמה, מה? כל אדם, ספרי המוסר כל הזמן מלמדים אותנו שהאדם נמצא במלחמה. מלחמה פנים ואחור. למה יש מלחמה? מה קרה? למה הקדוש ברוך הוא סידר אותנו בעולם של מלחמה? נכון? הוא שם לנו נשמה. בעלי חיים אין להם מלחמה. אתם צריכים לאכול על זה. סך הכל אתה יכול לראות בעלי חיים שהם מסודרים, נראים די רגועים, נכון? אדם מגיע לעולם צריך להילחם. למה? יש פה משהו לא טבעי בעולם. יש בו נשמה שהיא לקוחה ממקום אחר. היא רוצה דברים הרבה יותר גדולים ממה שהעולם מספק לה. לכן היא כל הזמן תדרוש הרבה מעבר. בסדר? ולכן יש צורך כל הזמן במלחמה כדי לסלול דרך שמתאימה אל הנשמה. נכון? אם הוא רק יאכל ויעשה רק דברים של עולם הזה, של גוף, לא יספק אותו, ישתגע מזה, נכון? אז לכן כל מה צריך להילחם כדי לסלול דרך שמתאימה לעולם הפנימי שלו. בסדר? זה מלחמה נורמלית. מלחמה, מלחמה קשה, אבל היא טובה. זה מלחמה שמקדמת את האדם, שבונה אותו. לאט לאט האדם מתרגל לחיות בצורה כזאת, אז הוא אפילו יכול גם לשמוח לפעמים מהמלחמה הזאת. בטח מהתוצאות שלה, נכון? בלי מלחמה לא זזים, נכון? אם הכל כזה בנחת חמידה, פעם אמר לי מישהו, אתה שואל מישהו איך בישיבה, אומר לך מצוין, אומר כנראה שהוא ליד הישיבה, הוא לא בטוח. אין דבר כזה, זה עולם, מציב לך רף גבוה, מציב איזה אמת גבוהה, אתה מתמודד, זה לא פשוט. לא פשוט, זה לא, תראו, זה דורש עבודה. זה לא אתה הולך שוכב בחדר ואוכל, בסדר? נכון? אז זה מלחמה נורמלית, היא טובה, היא בונה. בלי לכם לא נבנים. אבל מלחמה פה זה משהו אחר. זה מלחמה שאתה הבאת את עצמך לדבר הזה. זה לא מלחמה מלכתחילה שצריכה להיות. אתה לא עבדת נכון. אתה היה לך נוח, או מכל מיני סיבות שאני לא יודע אולי אפילו, אתה התעסקת רק עם עולם המחשבה, עם עולם הרגשות הגבוהים, לא טיפלת בהתמודדויות היומיומיות שלך, במידות שאתה מסתבך איתן, פרחת קצת למציאות אחרת, ואתה חושב ששם זה עכשיו נמצא התשובה. אז זה נכון, יש פה איזה חלק, יש פה תשובה. זה לא שלא עשית כלום, אבל הטעות היא שאתה לא לקחת איתך את כל החיים, את כל הקומה של הגוף, את כל הקומה הפשוטה של החיים. אתה העלית רק חלק אחד. ואז כשאחר כך, אז נוצר פה, אז עכשיו פה נוצר איזה פיצול אישיות, כמו שאמרתי. כי משהו אצלך עלה, השכבה לא נעלתה, השכבה התחתונה היא לא רק לא עלתה, היא לא טיפסה, היא אפילו אכל חורה, אז פתאום נוצרת פה מלחמה גדולה ומסוכנת. בסדר? אז אנחנו לא רוצים שתהיה מלחמה כזאת, אנחנו רוצים, אנחנו גם מבינים דרך זה איך זה עובד. לכן אנחנו מצרפים ליחד ללימודים באמונה, ליחד לדברים גבוהים שאדם שומע ורוצה לשמוע ורוצה לגדול, יחד עם זה תיקון המידות. תיקון המידות זה משהו שהוא יותר שייך לחיים היומיומיים, יותר קרוב אל הגוף. ואז הצירוף הזה, שני החלקים האלה, תיקון המידות ולהעלות המחשבות, הוא יוצר את המתכון הבטוח. מלחמה נכונה, מלחמה אמיתית, מלחמה שלאט לאט כל הקומה מתעלה. בסדר? תשקור לך לשאלה.
רגע, אפשר לך שאלה?
כן, בטח.
איך תיקון המידות מביא את המקום של הגוף?
כי תיקון המידות עוסק יותר בזה. אם אדם אמרנו, הוא מתעצבן על ההוא בחדר שלו. בסדר? אז זה, זה, זה מחייב אותו. עבודה עם, עם, עם מה שיש בי עכשיו, לא רק עם השכל. נכון? זה לא עבודה רק שכלית, מסכימה? זה לא עבודה רק של הנשמה, זה עבודה של... בסדר? יש לו חבר, הוא מאוד מאוד מסודר, מאוד מאוד. והוא בלגניסט מטורף. אם שמו אותם מיטה אחת ליד המיטה. שנייה, בסדר? קצת קשה, לא? דורש ממנו הרבה סבלנות, דורש ממנו עין טובה, לחשוב שיש אנשים קצת שונים, לחשוב שיש רווחים גם לפעמים באי סדר. בקיצור, הוא חייב להיות, לעבוד פה עם עצמו. העבודה הזאת היא ממש נוגעת לחיים שלו, בסדר? היא לא רק מחשבות. בסדר? טוב. אז אנחנו ממשיכים לפסקה הבאה. פסקה ג' אומר רב ככה. כשבאים לשוב בתשובה צריך לדעת שאין שום מניעה בדבר. מה אתה אומר? זה חידוש המשפט הזה? אם הייתי אומר משפט אחד. באים לשוב בתשובה, אין שום מניעה. מה החידוש? אני אמר כן.
זה נשמע הכי קל.
מה?
מה כאילו כזה קל ברמות? אין שום. זה מפריע לך.
הבנתי, זה נשמע קל. אוקיי.
אין שום מניעה, זה אין שום דבר שמפריע לך. כשאתה עוד רגע שעון לך, יש פה פרטי. כאילו, מה זה אומר?
היה לי תשובה שלישית, עוד פעם תגיד לי, שזה אפשר לראות עוד פעם?
לא, תגיד לי.
אין מניעה, הכוונה, מה זה מניעה? מניעה זה אי אפשר. אין מניעה. אין דבר כזה שאני מנוע.
אין דבר רציני, שום דבר לא עוצר אותי.
נכון. עוד מי שרוצה להגיד, זה חידוש, לא חידוש, פשוט. פשוט. יפה מאוד. טוב. אז בואו תראו, אני חושב שמי ששמע תשובה קצת על הרב קוק וזה, אז בשכל באמת אולי זה לא חידוש. אולי גם היינו אומרים את זה למישהו אחר. נכון? אבל בחיים עצמם זה סופר של הסופר של חידוש. בואו נצייר את זה ככה. אם אתה עכשיו מעולם לא עבדת על מידת הקמצנות שלך, מעולם לא עבדת, ואתה מתחיל לעבוד עליה, אז אחלה, זה, אין שום מניעה, מעולם לא ניסיתי, תן לי לנסות ואני אתחיל לזוז, נכון? אבל אם יש משהו שאתה כבר עובד עליו שנים, קורע את עצמך על הדבר הזה, בכנות גדולה, ולא מצליח, בסדר? ואז אתה קורא את הפסקה, אומר לך, אתה בא לתשובה, תדע לך, לא תשובה באופן כללי, על כל דבר. אין שום מניעה. אתה יכול לשנות את זה. זה קצת יותר קשה, נכון? כי אני לא פוגש את זה אצלי. זה משפט שאני מבין אותו, אבל אני לא... אז מה צריך לעשות? אתה צריך ללמוד את זה. וצריך להאמין בזה. וצריך להתרומם לזה, אחרי זה דברי תורה. שבעצם, אולי הנפש שלי הייתה אומרת אחרת, הייתה אומרת, שמו, יש דברים שאפשר לחזור עליהם, ויש דברים ששם באמת אי אפשר. תקוע, תקוע. דלת סגורה על מנעול, אי אפשר. כל מיני חלקים מסוימים בתוכי. ואז אומר לנו הרב, תדע לך, החידוש הוא שאין מניע. יכול להיות שזה ייקח הרבה קשיים. יכול להיות שצריך לעזר באנשים אחרים. ללמוד על זה, ליפול דרך זה. אבל תדע, אולי הרבה זמן, אבל תדע לך, זה לא, אין מניעה. אפשר לשנות את הדבר הזה. אז זה כן ידיעה מחדשת, אבל היא מאוד מאוד חשובה. מה זה משנה? מה זה משנה אם להגיד, שמה, מסובך, 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 מסובך? אתה אמר לי בסוף אפשר. מה אמרת לי בזה בעצם? זה נפקמינה מאוד מאוד גדולה. כי אם אתה אומר לי אי אפשר, אתה בעצם אומר שעולם התשובה הוא נחמד, אבל הוא מאוד מאוד מוגבל. הסריטות שלי יותר גדולות מהתשובה. הרבה חלקים בתוכי הם הרבה יותר מאיימים, הם הרבה יותר קבועים, יותר חזקים מהתשובה. אבל אם אתה אומר שאין מניעה, מה בעצם אתה אמר? שהבחירה שלי, היכולת בחירה שלי, הנשמה שלי, היא יותר גדולה מכל סריטה. קחו את הסיטואציות הכי הכי הזויות שבן אדם עבר בחיים והוא תקוע בהם חזק. אומר לך הרב, תדע לך, תשובה, אין מניעה. אין. אי אפשר לקשור אותה, לגדול אותה, להגיד, זהו מפה, אי אפשר. בלתי הפיך, אין דבר כזה. אז זה כן אמירה שהיא דורשת, להתווכח איתה, לברר אותה, כשמתבררת, אחרי זה להאמין בה. אבל היא חשובה מאוד, היא מחודשת מאוד. בסדר? אז שבאים לשוב בתשובה, אומר הרב, תדע לך שאין שום מניעה בדבר. זה מאוד חשוב שתבין שאין מניעה בדבר. אני אוסיף עוד דבר שהרב לא כותב. אם אתה לא תאמין שאין שום מניעה בדבר, אם אתה תחשוב שמנוע, כמו שיש חלקים אצלך שאתה ניסית הרבה פעמים ואתה בתוך תחכה, פנימה אתה אומר, תשמע, זה אני לא יכול, ככה אני. בסדר? אז אתה באמת לא תצליח לשנות אותם. למה? כי אתה סגרת את הדלת. כי אתה לא מאמין את המסוגל. אם אתה לא מאמין את המסוגל, אז איך תבחר בזה? נכון? אבל הרב אומר לך, קודם כל תאמין בזה. עכשיו, זה לא איזה משחק נפשי כזה. תאמין, תצליח. הרב אומר, קודם כל, באמת. מצד האמת אין שום מניע בכל דבר. שאנחנו מוסיפים, אבל חשוב גם שאתה תלמד את זה, תאמין בזה, ואז באמת לא תהיה את המניע. כי חלק מהתשובה זה לא רק על לעבוד קשה, אלא זה להאמין שזה אפשרי. להאמין. בסדר? נסביר זה לא אחרי זה עוד קצת יותר. כן. או, התחלתם לשאול, יפה. שום דבר לא טיפשי. דבר על פחד, נגיד, ביטחוני ודברים כאלה, נכון? לא, לא, כי פחד זה חתיכת נושא. בוא נגיד, ניקח את התחום הזה למשל. זאת אומרת, אז פחד, זהירות זה דבר טוב. אם אדם לא ניזהר, הולך ברגל בכל מיני מקומות של, יש הרבה חיידקים פה. אז ודאי שזה, צריך להיזהר, זה טוב, הפחד שומר עליך, זה מצוין. אם אתה מגזים, הפחד משתק אותך ואתה לא זז, בגלל שהיה איזה משהו, הוא לא יצא מהבית לכל מקום. בסדר, אז זה מוגזם, נכון. אז זה קודם כל, מתי נכון מה לא? אם זה מוגזם וזה לא פרופורציונלי, אז תראה איך אתה מדבר עם עצמך, איך אתה מסביר, איפה אתה צריך דרך יש משהו יותר עזרה נפשית, איך אתה קשור גם לאמונה, בסדר? אבל קודם כל, ההבחנה הזאת, כן, שים לב מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, זה דבר טוב. חס שלום, בן אדם שלא מפחד בכלל, ילדים קטנים, בסדר? זה מאוד מסוכן, הם לא מפחדים. אבל בשביל זה יש להם הורים שידאגו עליהם, ואחרת הוא רץ ישר לכביש, הוא לא מפחד, הוא גבר. פשוט טיפש. ילד קטן, זה לא... אז זה חשוב מאוד, זה מנגנון הגנה. אבל אם זה הופך להיות מנגנון הגנה למנגנון שחונק אותך, משתק אותך, בסדר? פחד זה הרבה יותר רחב, זה לא רק דברים פיזיים. גם עוד פעם יש לנו פחדים מבפנים, אנחנו מפחדים מלהשתנות, למשל. אני אקח עוד דוגמה. בפנים, 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 האדם הרבה פעמים מפחד מאוד להשתנות. אני לא יודע, וואלה, אני אכניס איזה דוס כזה. מה הסוף של זה אומר? מה זה? זה טיפוס כזה עצור, חנוק, סוגר לי כל מיני חלומות שחשבתי, יש לו המון, כל הדברים האלה הם מפוזרים אצלם. אז הפחד הזה יכול לגרום לי לא לעשות כבר את הצעד הראשון, כי אני הולך ככה בדמיון, 800 צעדים קדימה, ואני מצייר איזה משהו כזה מאוד... טוב, פחד זה חתיכת נושא, זה בסדר. מישהו לא רוצה להגיד משהו, נכון? כן. שם אמרנו מניעה זה לא מעכבים ולא אמר לא קשה, אנחנו לא אומרים את כל הדברים. השאלה בסוף, האם זה בלתי אפשרי או שזה אפשרי? זה השאלה שיש פה. עכשיו תגידי, מה זה משנה אם זה כל כך קשה בסיכוי קטן שעושה או שזה לא יכול? מה זה שולח? מה ההבדל? הבדל גדול מאוד. הבדל עצום. הבדל עצום קודם כל מצד האמת. תכף נסביר את זה, וגם בסוף ביחס לתפיסה שלך. נסביר עוד טיפה, בסדר? תראו, התשובה זה הדבר, כתוב תשובה קדמה לעולם. מה זה אומר? הזכרנו את זה, אני חושב אולי קצת גם שוב שם. תשובה קדמה לעולם זה אומר שזה משהו שהעולם לא מגביל אותה, כי היא לפניו, היא נשמה, היא... העולם לא, היא לפניו, בסדר? מתוכה יש עולם. העולם לא יכול להגביל אותה. יכול למנוע, לעכב אותה. היא תחדור את הכל. במקובלים קוראים לתשובה עולם החירות. היא חירותית מאוד. היא יכולה להיכנס דרך הכל. אז זה נותן לנו איזו הבנה שתשובה זה מתנה כזאת. זה סוג של אופי. סוג של איזו מציאות שהיא מאוד שייכת אלינו. היא נמצאת בתוכנו. קיבלנו איזה מתנת אופי כזאת, עמוק מאוד, שכשאנחנו אחוזים בה, באמת שום דבר לא יכול להגביל אותנו. אז קודם כל זו הבנה אמיתית של מה זה באמת תשובה, בסדר? ומתוך זה מה זה עולם, וגם, אומר, זה, בתוך זה, זה באמת פורץ את כל האפשרויות, גם על עצמי, גם על אנשים אחרים. אז דיברת על סיטואציה מאוד קשה של כל מיני אנשים, ונכון, יש הרבה סיטואציות קשות. אז ייקח יותר זמן, ייקח זה. אבל ההבנה הזאת היא שהיא הבנה משחררת אותי מהרבה מחסומים. האם חשבנו שבאמת הרבה אנשים בני 18, 19, 20, שלא יודע במה הם התחנכו. אולי במקומות בלי תורה, בלי יראת שמיים, כנראה שהיה ממלא מדיה בראש. תרבות לא מזהירה, כן? ופתאום הם יוכלו למסור את הנפש, הם האמנו בזה. בספרים, לא יודע, הם שואלים אותנו, תגיד, קורה איזה משהו, האנשים האלה באמת, אימיתי לכם. כנראה שהתשובה שלנו הייתה, יהיה סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא יעזור, זה לא אנשים המתאימים, נכון? ההתבוניות האלה כאילו מאפשרות לנו באמת להסתכל שיש משהו מעבר להבנה, לניתוח שלנו, את המציאות, את האנשים, את הנפשות. יש איזה עולם של תשובה, עולם של נשמה שהוא יותר חזק, יותר חירותי, יותר פורץ. בסדר? אז כשבאים לשוב בתשובה צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אז לכן הרב אומר פה, צריך לדעת את זה. זאת אומרת, זה קודם כל להגיד, נדע את זה פילוסופי. הוא אומר גם, כשאתה בא לשוב בתשובה, תדע את זה שוב. עכשיו זה למעשה. תכניס לעצמך לראש, תאמין בזה. וכל התשובה הזאת תראה אחרת. ביחס לכל דבר שאתה תקוע, תכניס, תלמד את הפסקה, תגיד לשמת, תהיה לך, אומר לנו הרב, מבשר לנו. תדע לך שאין מניע. יהיה לך קשה, אז תעבוד חזק. אז תעבוד גם חכם. תשאל מישהו, תתייעץ, תלמד מפה, תלמד משם, כן, לא אמרנו, אתה צריך להיות מאוד יצירתי בשביל הדבר הזה, אבל תדע לך, אין מניע. טוב, אפילו אותם כבדה לדברים המעכבים את התשובה, תכף כשהם מבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. טוב, לא, הוא רומז פה לרמב״ם, הרמב״ם בהלכות תשובה, בפרקים הראשונים שלו שם, אחד הפרקים, הוא ככה ממש מחלק, זה נקרא 24 דברים שמעכבים את התשובה. בסדר? מחלק לכל מיני חטאים, קבוצות של חטאים כאלה, שהם גורמים לזה שהם עוד יותר מעכבי תשובה. כל אחד יכול לחלק גם בעצמו דברים שיותר קל ודברים שיותר קשה לו. אבל יש דברים שהם אובייקטיביים כאלה. אני אתן לכם כמה דוגמאות מזה. לא כתוב לכם, בסדר? אבל זה... ורגע, אני אגיד עוד משפט אחד. אבל הרמב"ם אומר שהדברים האלה מעכבים, הם מעכבים, אבל הם לא מונעים. בדיוק כמו שאמרנו פה, גם הרב אומר את זה, בסדר? הם מעכבים, תלך יותר ארוך, תתאמץ יותר, אתה צריך יותר סייעתא דשמיא, אבל בסוף אתה פורץ אותם. אני אתן לכם דוגמה. למשל, יש שם חלקים כאלה של חטאים כאלה שאנשים בכלל לא מחזיקים איזה חטא. בסדר? בתודעה אנשים לא מרגישים את זה שזה חטא. לא יודע, אנשים חטאים בהסתכלויות, בהירורים. אנשים אומרים שבאה, לא עשיתי שום דבר. יש בתודעה, מעשה, זה משהו זה. אבל מה, כל עוד זה רק חשבתי דברים, חשבתי על מישהו דברים רעים, כל מיני מחשבות לא צנועות, או הסתכלתי בדברים, לא עשיתי שום דבר, לא פגעתי באף. זה דברים שבתודעה האדם לא מסתכל על זה כ... אז כמובן זה יותר יעכב אותו מתשובה, נכון? כי הוא בכלל לא מבין שזה... אולי יודע שזה בעיה, הוא לא עושה מזה כזה... בסדר? או כל מיני כתוב דוגמאות של אדם מקלל רכילות, לשון הרע. טוב, זה בגלל שדברים שאדם מאוד נמשך אחריהם, בסדר? סיבה אחרת, נכון? יש דברים שהם מאוד מושכים את האדם. ויש דברים, אז בהם יותר קשה. נכון? לשון הרע, רכילות, כל מיני דברים כאלה, כעס כתוב. כל מיני סוגים, בסדר? אז הרב אומר, הרמב"ם מחלק את זה הרבה דברים שמעכבים, אבל תדע לך, גם שם הוא אומר, אבל תכף כשבאים לשוב עליהם, הם כבר לא, הם לא מונעים. ואתה נכנס כבר לתהליך של שובה. טוב, עד כאן חלק ראשון בפסקה, חלק שני, בסדר? ואין לבטל שום נטייה של תשובה, לא קטנה שבקטנות מפני שפלותה, לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו, שאדם משער את עצמו, ולא את הרעיון היותר גדול, לומר שהוא גבוה יותר מערכו. כי הכל עולה ומצטרף ביחד לקומה שלמה. ועולם מלא של תשובה, שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. טוב, תראו. אומר לנו הרב, תראו, אדם יכול להתעורר לתשובה מהרבה סיבות. פתאום תיווצר סוף איזו נטייה של תשובה. למשל, לפעמים היא סיבה מאוד קטנה, מדברים שפלים. נסע עם מישהו טרם, הוא שמע איזה שיעור כזה של כסכיסט כזה, של איומים, ואם אתה לא עושה תשובה לפני ראש השנה, אתה יאכלו אותך השנה, יהיה לך דברים רעים, לא תצליח, נגיד הוא שומע שיעור כזה, בסדר? עוד שהוא מרגיש עם עצמו קצת, לא נעים. גם בטח אומר לעצמו, טוב, אני לא הולך ללמוד מקום כזה, אני הולך ללמוד מקום אחר, אני רוצה שידברו איתי קצת בצורה אחרת, לא, זה פחות פועל עליי, כל מיני, יש לו כל מיני הרגשות ביחס לדבר הזה. אבל הוא יכול שזה כן ייכנס קצת וייתן לו איזו תיארות מסוימת. אז אומר הרב ככה, אל תגיד לעצמך, טוב, זה לא בית מדרש שלי, זה לא בדיוק מי שאני זה, זה לא נכון, יש אנשים אחרים שומעים את זה, זה לא טוב להם. תן להפוך, אל תבוא ממיין, זה לא מתאים לי, כל הזמן לא מתאים לי, אתה מחכה עד שהדבר בדיוק יתאים לך. הפוך, תהיה הפוך. תהיה כל בויניק, תחפש כמה שיותר דברים שכן נוגעים לך. ואם דווקא השיעור הזה, לפעמים אולי דווקא בגלל שהוא כזה שונה ממה שאני מורגל על זה, פתאום אולי הוא כן מצית לי איזה משהו, קטן קטן. מעורר את נטייה של תשובה, תפוס אותה. זה, ככה זה הציור שאני הציירתי פה. תראו, אין לבטל שום נטייה של תשובה. לא קטנה שבקטנות, מפני שפלותה. לומר שאין הרעיון הקטן, ראוי לפי מידתו שאדם שאר את זה. אומר, למה הוא מדבר איתי כאן? למה הוא מדבר איתי באיומים, בפחדים כאלה, בגיהינום? לא יודע, לא נעים לי כל כך, למה הוא מדבר איתי? תגיד מה שאתה רוצה, אבל תפתח את הלב לאיזו התעוררות של תשובה. תפוס את הנטייה הזו של תשובה. אל תבטל אותה. בסדר? עכשיו נגיד גם צד שני, שעות נוספת. ולא את הרעיון היותר גדול לומר שהוא גבוה יותר מערכו. עכשיו הפוך. הוא פתח איזה ספר, או לא יודע, חבר ישב לידו, לומד מקום אחר, התחיל לדבר איתו פתאום איזה דברים, אף למעלה, כל מיני דברים גבוהים וזה, ישר אומר לעצמו, תשמע, מה הוא? אני לא מבין את הדברים האלה, הם לא מדברים אליי, אולי גם הוא לא מבין את זה, יכול להגיד כל מיני דברים, אבל הדברים האלה כן בסוף יכולים לתת לו איזה התאורות. לפעמים סגנון המילים, לפעמים אתה רואה שהוא מאמין בזה, והוא אוהב את זה, כל מיני דברים. אומר הרב, אל תמיין, אל תסגור את עצמך. הפוך, תפתח. זה יוצר אצלך איזה התאורות, איזה נטייה של תשובה, תאסוף אותה. בסדר? לא מזה ולא מזה. אז אל תבטל שום. למה לא לבטל את הדברים האלה? באופן פשוט. תרוויח, כל התאורות של תשובה תרוויח. אחר כך אתה רוצה, תיקח אותה למחשבות אחרות. בסדר, מה שאתה רוצה, תיקח אותה. אבל קיבלת פה התאורות של תשובה, להפך, תחפש התאורות של תשובה. ברגש, בשכל, בכל דקה, מכל אדם. מאנשים גדולים, מילדים קטנים, בסדר? מכל דמר, אם אתה ככה בצימאון כזה, במבט כזה שאתה מחפש תשובה, אתה יכול גם ילד קטן לראות איזה משהו מאוד יפה, אז אתה יכול לקבל מזה איזה התאורות של תשובה. טוב, אז למה? למה לא לבטל שום דבר? כי אני רוצה להרוויח התאורות של תשובה, פשוט. זה ודאי תשובה נכונה, הרב אומר יותר מזה. למה? למה לא לבטל שום נטייה? כי הכל עולה, כל נטייה כזאת, כל התאורות כזאת, עולה ומצטרף ביחד לקומה שלמה. כל הנטיות האלה, כל התאורות מצטרפות ביחד לכל התשובה שאני מתעסק איתה, שהיא כן מתאימה לי, הכל בסוף מצטרף. כל הנקודות האלה מצטרפות בסוף לאיזה מציאות אחת. לקומה שלמה ועולם מלא של תשובה, שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. כן. אז אני חשבתי ככה על המושג עולם מלא של תשובה. תראי, היום, באמת, היום מבינים טוב מה זה עולם. עולמות, נכון? יש עולם של מחשבים, עולם של חשמל, אולי אתם מבינות מחשב. אני, בגיל שלי, אם לא נתפסת טוב במחשב, זה לא כזה פשוט. זה עולם שלם, נכון? זה, יש שפות מסוימות. יש עולם, עולמות של כל מיני, עולמות של טכנולוגיה כזאת, עולמות של תוכנת אחרת, כל מיני עולמות, היום אנחנו מבינים מה זה עולמות. יש עולם של תשובה. תשובה זה לא איזה אפשרות רק לתקן את הזה שלי. יש עולם שלם של תשובה. שיש בו, יש בו רגשות ומחשבות ושאיפות, ממש מציאות שלמה, גדולה מאוד, רחבה, פנימית שהיא מאוד מאוד, היא לא, לא העולם שלי. ואני רוצה להיפתח לעולם הזה. אז כל התאורות של תשובה, מעבר לזה שהיא מזיזה אותי קצת, היא משנה לי עולם. היא פותחת אותי לאיזה עולם אחר. העולם הזה הוא בתוכי. היא פותחת אותי לאיזה מרחב חדש בתוכי, שלא הכרתי עליו. מרחב כזה שרוצה להתקדם, שרוצה להשתכלל, טהור כזה, טוב כזה. ולכן, כל התעוררות כזאת, גם אם חלק מההתעוררות הזאת, חלק מהענפים שם, לא אהבתי אותם כל כך, אבל בסוף זה עוזר לי להיכנס לעולם הזה, להיפתח לעולם הזה. ואז אני מוצא בתוכי באמת יותר תשובה. פעם הבאה, כשאני אקרא איזה משהו ופתאום אני ככה אדלק עם תשובה, אני לא יודע מאיפה זה בא, אני אגיד פתאום, אוי, מאיפה זה הגיע? כי יש פה איזה משהו מצטבר. אתה אספת כל מיני תורות של תשובה, נפתחת, פתחת בתוכך איזה מרחב אחר של תשובה, עכשיו אתה פתוח אליו יותר, אתה תראה שפתאום, בכל מיני הזדמנויות, פתאום אתה יותר, זה לא דבר שזר לך. אתה כבר פחות סגור וכזה מתוכנת. אתה הרבה יותר, העולם של התשובה הרבה יותר ערני אצלך. הרבה יותר יוצא להשתנות, יותר גמיש, יותר קל להשתנות. בסדר? אז אתה פותח עולם, אתה משנה את העולם. אתה מתחיל לנוק מאיזה עולם נוסף, שלא הכרת אותו עד היום. כל אחד שייך לאיזה עולם. יש לו בתוכו, זה עולם שממנו הוא חי, ממנו הוא מקבל את ההחלטות, ההרגשות, המחשבות, נכון? אני רוצה להיפגש עם איזה מרחב כזה של תשובה בתוכי, שהוא הרבה יותר טהור, הרבה יותר שלם. תראו מה הוא אומר עליו פה, שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. זה לא רק איזה תחום התעניינות חדש שלא הכרת. זה קדום מהכל, זה שורשי יותר מהכל. אז למה אני מצרף כל נטייה כזאת? כי אתה לא מקבל ממנה רק את הבחירה, את הרעיון המסוים. אלא משהו משתנה אצלך.
מה קרה?
ורק, לא רק נקודה משתנית, אלא כולך נפתח לאיזה סוג אחר של מרחב. בסדר? אני אתן איזה דוגמה, בסדר? נגיד, אולי כאן את יכולת להרגיש את זה עכשיו, אני לא יודע, אולי אני לוקח יותר זמן. מדרשה זה להיכנס לעולם של תורה, נכון? אז יכול להיות שבתקופה מסוימת, עוד כמה שבועות או משהו כזה, פתאום תרגיש יותר שבאמת הפתחתי לאיזה עולם חדש, ששמעתי עליו, שמעתי כל מיני דברים ממנו, אבל שלא חייתי איתו, כי לא הרגשתי, לא הייתי בתנועה הזאת של הרגשות האלה, זה להיכנס לעולם, זה אני נכנס למשהו אחר. זה לא לשפוט אותו מבחוץ, כשאתה רואה משהו מבחוץ, אתה לא נכנס לעולם אחר. יש פתאום לחיות אותו, נכון? יש דברים שאומרים, כמו שעד שאתה לא מתחתן, אתה לא יודע מה זה, נכון? יכול להגיד לכם את זה, בסדר? אז ראית את ההורים שלך, וראית אולי את האחות שלך, זה לא, זה אין דבר כזה. למה? עד שלא נפגשת עם זה, התמודדת עם זה, חיית עם זה, פגשת במרחבים האלה בתוכך, אתה לא יודע מה זה, נכון? בסדר? אז עולם של תשובה זה עולם כזה שאנחנו רוצים לפתח אותו בתוכנו, לחיות מתוכו, לפגוש את המרחב הזה, להיות חלק, שהוא יהיה חלק ממני, בסדר? אז כל התעוררות כזאת, מה היא עושה? זה לא רק הרעיון שקיבלתי מהשיעור ששמעתי. לא. זה התעוררות הזאת שפתחה לי איזה מרחב חדש בתוכי. לאט לכל דבר כזה מתווסף לאיזה עולם. בסדר? זה מה שהוא אומר פה. כי הכל עולה. הוא מצטרף ביחד לקומה שלמה ועולם מלא של תשובה שיקר גדול וקדום מכל עולמות אחרים. ואם פעם הוא היה קצת יותר זר לי, עכשיו הוא עוד יותר. אני יוצא עוד יותר ממנו. הוא יותר שייך אליי. אני יותר שייך אליו. אני יותר תשובה, אני יותר עם רצון לקדם, אני יותר עם הרגשות כאלה זכות, טובות. בסדר? טוב, יאללה, פסקה הבאה. עד מתי יש לנו? עד שבע?
איזה
פסקה הבאה? דלת, פסקה הבאה. בסדר, היינו בגימה שם דלת.
זה אומר גם שקל יותר?
מה?
זה אומר גם שקל יותר?
כן, נראה לי שיותר, מה שיותר שייך אליי, זה יותר אני, יותר קל, במובן הזה. לא כמובן של המאמצים. כל שיותר זר לי, אז זה יותר קשה לי. מה? באופן עקרוני, כן. אני רק אומר, קל זה לא לשבת לשכב במיטה. אני מתכוון, קל, בגלל שהדבר הוא יותר שייך אליי, יותר מדבר אליי, יותר אני, יותר שמח בו, יותר מחיה אותי, לכן זה יותר קל. בסדר? במובן הזה. בסדר? טוב, פסקה ד'. אני לא יודע אם נגמור את כולם, מקסימום באמצע ונמשיך. טוב, אז זו פסקה שאני מאוד מאוד אוהב אותה, כי פה אני חושב שבפסקה פה, הרב ממש... נכנס איתה, כאילו הרב קוק, נמצא עכשיו לידינו, ואתה שופך לו בשיחה אישית מאוד מאוד כנה ועמוקה את מה שאתה מרגיש בפנים בפנים, אתה גם יודע לנתח את זה טוב, והוא נמצא איתך וכאילו ממש מראה לך בכל סיטואציה מה לחשוב, מה להרגיש, מה אתה חושב, מה אתה צריך לחשוב, כאילו ממש הוא מלווה אותנו לכל התיאור. מה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולות, בין בעניינים בין אדם למקום, בין בעניינים של אדם לחברו. בסדר, לפעמים אדם מרגיש שהוא משהו בין אדם למקום שלו, הוא רוצה לשנות, הוא רוצה לשנות את התפילה, לא מצליח, מאוד מאוד קשה, לא מצליח. או בעניינים בין אדם לחברו. בסדר, הוא רוצה לשנות את היחס לאמא שלו. והוא מנסה, הוא עובד על זה, הוא עובד על זה, לא מצליח שם. לא אומר הרב. זאת אומרת, נגיד כך, הסיטואציה היא כזאת, הוא מנסה מאוד. הוא כותב לו את זה לפני כן, פעם באה שאני מגיע הביתה, והיא אומרת לשטוף כלים, הפעם אני מגיע אחרת לגמרי. מכין את עצמו, כותב, מכין, עוד פעם היא אמרה את זה בצורה כזאת מעצבנת, והגבתי אותו דבר. בסדר? וזה קורה לו הרבה פעמים. אז מה אומר לעצמו? בסדר, לא הצלחתי. כזה לא הצלחתי, הוא מוחזן לעצמו, נכון? אני לומד דברים גדולים, אני רוצה לשנות את היחס, ופתאום בדברים הבסיסיים האלה, כיבוד הורים אז קשה לי, אני לא מצליח. אומר הרב, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. מה זאת אומרת? תשובה רוחנית, הכוונה, התשובה המעשית, אתה לא מצליח, אבל בתשובה הרוחנית, זאת אומרת, ברצון שלך, אתה רוצה את זה, נכון? תמשיך עם הרצון הזה. חידוש או לא חידוש? ההבנה הפשוטה של האדם זה, אני רוצה, וצריך להתבטא גם במעשים, זה גם נכון. מצוין, הצלחתי, הצלחתי. אם לא הצלחתי במעשים, אז מה זה אומר? שאולי לא רציתי. מספיק? זה אומר שלא הצלחתי. אז פעם באה, אני אנסה אותם, אבל פה לא הצלחתי כלום, נכון? אומר הרב לא נכון. אתה הצלחת, אבל חלקית. אתה באמת רצית. אתה לא הצלחת להוציא את זה למעשה, אבל באמת רצית. לכן תמשיך עם הרצון הזה. למה? כי הרצון הזה הוא כבר תשובה. הוא לא תשובה שלמה, אבל הוא לא כמו שאתה מבין שזה כלום. הבנה פשוטה של האדם זה שהרצון זה אמצעי כדי שאדם בסוף ישטוף את הכלים, בדוגמה שאמרנו, נכון? אז זה אמצעי. אז אם עכשיו לא עשיתי את זה, אז כלום לא קרה. האם קרה איזה משהו? לא עשיתי בסוף את זה. אז שום דבר לא קרה אצלי, לא זזתי, שום תנועה לא הייתה פה, לא היה פה תשובה, לא היה שום תנועה אצלי. אומר הרב, לא נכון. אתה רצית? אז אתה כבר בתוך תהליך של תשובה. ולכן, תמשיך עם הרצון הזה. בפעם הבאה, תמשיך עם הרצון, ואפילו שאתה עכשיו אחרי זה, אני רוצה פעם הבאה לעשות את זה. בוא נהיה כנים. פעם הבאה בטוח שאני אצליח. נגיד שאני מאוד מכיר את עצמי טוב, והייתי בסיטואציות הרבה פעמים ואני יודע 90% שאני לא מצליח. בסדר? מה אומר לנו הרב קוק? תנסה אולי כי יש 10%? בסדר. לא רק זה. הוא אומר, גם על ה-90% שלא תצליח, אבל אתה רצית, מצוין. כי אתה כבר בתוך תהליך של תשובה. הרצון לעשות את זה, זה כבר רצון, הכנסת לתוך עולם התשובה. זה כבר משהו שאתה עכשיו, אגיד בהמשך, שאתה נכנס כבר הופך להיות בריאה חדשה. אבל רק רציתי. ואני אצייר את זה עוד יותר. יכול להיות שאותה אמא תגיד עוד פעם, אלול, שנים אנחנו מדברים על זה, ושום אותו דבר, לא זזת מילימטר. נכון? אז ברור שזה יותר קשה. אבל היא טועה. וגם אני טועה, כי אם אני משתכנע בזה. בטח שזזתי. כי אם אני רוצה, אז אני בחלק של הרצון לשנות, אני בתשובה. זה עוד לא הגיע למעשה. אני רוצה להגיע למעשה. עכשיו, זה חידוש גדול, כי בנפש אנחנו מאוד מאוד בודקים, או הצלחתי, או לא הצלחתי, או אפס או אחד. רצית, יופי, נחמד מאוד שאתה רוצה, נפלא. אבל הבנה הרבה פעמים זה, אם בסוף תצליח זה יהיה בסדר, אם לא תצליח אז זה אפס. נגיד שעכשיו תרצה שנה שלמה ואף פעם לא תצליח, הנפש תגיד לך זה אפס. בתחום הזה תוצאה היא אפס. הרב קוק יגיד לך, לא נכון. את התשובה הרוחנית אתה כבר עושה. בסדר? תראו. מה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולות, בין עניינים בין אדם למקום, בין עניינים שבין אדם לחברו, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. זאת אומרת, התשובה של המחשבה והרצון, רוחנית ולא מעשית, בסדר? וכיוון שהם מבקשים, עוד פעם, מבקשים זה רוחני, נכון? הוא רוצה. לשוב אל השם שווים. כשאני רוצה, אני כבר שב. והאדם מתחדש כבריאה חדשה. מה בריאה חדשה? לא שיניתי כלום במעשה. כלום לא השתנה במעשה. בסדר, אבל אתה בתוך תשובה. אם אתה כבר בתוך תשובה, אתה מתהפך. כל הבפנוכו שלך משתנה. אתה הופך להיות אדם חדש. אבל לא עשיתי. חסר לך משהו. אבל מה החידוש הגדול? כי אתה חושב שאם לא שינית את המעשה, שהתשובה זה המעשה. ולכן אם היה תשובה, שינית את המעשה, בסדר גמור. אם לא, כלום לא. לא, אחר, מה פתאום? תשובה זה תהליך שאדם עושה בתוכו. ומתחדש ומשתנה, זה העולם תשובה שדיברנו עליו קודם. לפעמים הוא זוקק לעשות מעשים כאלה ומעשים אחרים, לפעמים זה שייך רק לבפנים. בסדר? אבל שם זה התשובה. תשובה זה מאוד מאוד בתוכך פנימה. ואל תבחן את זה ברמה המעשית, ברמה כזאת של 0 או 1. תסבירי. שאלה מצוינת. אני אשאל את זה טיפה קצת בצורה אחרת גם. יופי, הרב קוק הוא אלוף. הוא מאוד מעודד. כיף ללמוד את מה שהוא לומד. מה שהוא אומר, אתם יודעים למה? כי הכל באווירה נעימה. הוא כל הזמן אומר שאתה בסדר. אתה כל הזמן טוב. כזה מלטף כזה, נכון? נשמע מאוד נחמד. אבל בוא נהיה רציניים בסוף בתשובה. מה... באמת זה ככה? הרב קוק, אתה באמת מתכוון לזה או שאתה רק רוצה לעודד אותם? אז התשובה היא, זה באמת ככה. חידוש גדול. ולמה אנחנו לא חושבים ככה? כי ההבנה שלנו היא מאוד מאוד חיצונית. אנחנו בוחנים דברים רק לפי מעשים. ואנחנו טועים באבחונים שלנו, במחשבות שלנו. זה אחד. שתיים, מה שאת אומרת, טוב, אולי זה יגרום לך בסוף לוותר לעצמך. אולי אתה גם בסוף לא תרצה. אז תראו, אם הוא אומר לעצמו שהוא רוצה והוא לא רוצה, לא זה דיברנו. לרצות, לרצות זה גם משהו. אז זה יותר קטן מאשר לרצות באמת, נכון? אנחנו נדבר, הרב לא עזב אותם, הוא ממשיך אותה בפסקה, ממשיך ללוות אותה, אמר, זה תחילת הליווי, אמר שמאוד ללווה. ותדע לך שאם עכשיו זה יגרום לך להיות אדם פחות טוב, אדם יותר חלש, אחד כזה שכאילו עוקץ את התשובה, אז אתה מפספס. תורות התשובה זה לא בשבילי, זה לא דרכים עוקפות. רק לטף אותך ולהגיד, תישאר איפה שאתה, אתה נחמד. אתה נפלא, יש לך נשמה גדולה, קדימה, תתחיל לזוז. בסדר? ודאי שאם כל דבר בתורה, כל דבר שמשאיר אותנו יותר קטנים, אז אתה צריך להיות מאוד אמיתי, אז אני אגיד, שמה, זה לא... פה לא זזתי. בסדר? אבל זה גם לא שום, הוא לא אמר לו לעשות כלום. הוא אומר, אני חושב שמה שהרב פה אומר, לא רק אמר לך, אל תעשה. אתה רגיד שהוא עושה, הוא אמר לך משהו קצת קשה. אתה חושב שמחשבות ורצונות זה כלום? זה לא נכון, אתה טועה. אתה תשנה את המחשבות והרצונות שלך על עצמך. גם על אנשים אחרים. תתחיל להסתכל שרצונות לטוב זה חלק מתשובה. זה חלק מההתחדשות של בריאה חדשה. אבל נגמר לנו הזמן. טוב, אז פעם הבאה אנחנו נמשיך מפה, בסדר? טוב, שלום לכולם.